דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות וההבחנות הרפואיות.
דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה, אנחנו ממשיכים עם דוקטור רחל איקריו שהכניסה את כולנו ללחץ. הפרק הקודם עסק ב... אנחנו בעצם עברנו מאריכות חיים ללחץ, לסטרס.
בפרק הקודם... זה עדיין באריכות חיים.
או, זה נכון, אנחנו נדבר, טוב, יש קשר.
על הדברים שמשפיעים על אריכות חיים.
בעצם ככה הגענו לזה, ככה גררת אותנו לזה. הפרק הקודם קצת קשקשנו על סטרס, ועל הזכרנו המון את ההורמון קורטיזול, שהוא בעצם נקרא הורמון הסטרס, כי הוא משקף את הסטרס, ואנחנו עכשיו נמשיך ונעמיק יותר ויותר בהורמון הזה, ובמדידות שלו.
בגלל שאנחנו... סליחה, אנחנו מדברים על בדיקות דם, אז אנחנו מדברים על קורטיזול, אבל יש עוד דברים שאפשר לבדוק סטרס, לחץ דם, קצב לב, אבל אנחנו...
נכון, למרות שלחץ דם יש לך באנשים שהם גם לא בסטרס.
נכון.
זאת אומרת, נכון.
נכון, גם על הקורטיזול דיברנו ש...
נכון.
כל הבדיקות...
שיכול להיות לך בעיות הורמונליות, נכון. ולכן יהיה לך קורטיזול גבוה. אז אני רוצה... היה לנו רעיון, הכנסנו בדיקת קורטיזול ברוק, נדבר עוד שני, אפשר לבדוק את זה בשתן, בדם וברוק, נדבר על הבדיקות האלה. הכנסנו את הבדיקה הזאת לאיזשהו מחקר בבית החולים, וחשבנו גם אנחנו לעשות מחקר על סטרס בעובדי מעבדה רפואית, שהרעיון בעיניי היה רעיון מאוד יפה. אמרנו, יש, כשמסתכלים על מעבדות רפואיות, יש, אפשר לקרוא לזה לשלוש סוגים, יש מעבדות שעובדות ראשון עד חמישי, שמונה עד ארבע, מעבדה, למשל, מעבדה פתולוגית, זה מה שהיא עובדת. כמובן שיש שינויים, אבל זה לא משנה. למשל, המעבדה שלנו, של מיקרוביולוגיה, אז אנחנו עובדים 16 שעות ביום, יש שתי משמרות, בוקר וערב, בלילה זה רק כונן, ואנחנו עובדים שישי שבת. אבל המעבדות הדחופות עובדות 24/7, אז להם יש גם משמרת לילה. והרעיון שלנו היה, האם המשמר, איך לבדוק איך המשמרות משפיעות על הלחץ של האנשים. זאת אומרת, לקחת את שלושת המעבדות, יש לנו מעבדה שעובדת רק בוקר ראשון עד חמישי, יש לנו מעבדה שעושה ערב אבל לא עושה לילה, ויש לנו את המעבדה שעושה לילה, ולבדוק את הרמת סטרס אצל האנשים.
במשמרת מסוימת או...
או, רגע. אז באמת, הסתבכנו עם שני, לא הסתבכנו, אבל היו שני דברים. אחד, וזה דווקא באמת... אני רוצה להגיד כי זה מאוד חשוב, בכל מחקר יש ועדת אתיקה שהיא קודם כל שמה לנגד עיניה את החולה, או המטופל, או הנבדק, במקרה שלנו. היא לא שמה לטובת עיניה את החוקר, היא צריכה לדאוג לנבדק. ואנשים תמיד כאילו חושבים שהצוות הרפואי עושה מה שהוא רוצה, זה ממש לא נכון, יש המון ערך לזכויות החולה ולזכויות שלו וששומרים עליו. אז הוועדת האתיקה שהצענו את זה, אז הם אמרו לנו, זה בחיים לא יאושר, כי לא יאשרו לך לעשות מחקר על העובדים שלך, כי אתה כאילו מכריח אותם, אתה יכול להגיד להם, זה בהתנדבות, אבל רגע, אני המנהל שלך, ועוד חצי שנה יש קידום שכר, אז כן. איך תגיד לי לא? שאני מאוד מסכים עם זה, שהם הציפו את זה, וממש הסכמתי איתם, אמרתי להם, נכון, אני לא יכול לעשות מחקר על החבר'ה שלי, אז... זה היה הבעיה הראשונה שלנו, שזה כמובן לא אושר. אבל הבעיה השנייה, אז שני הדברים האלה מתקשרים למה שאני רוצה לדבר. המדידה של קורטיזול הייתה מאוד מאוד קשה, ואז אמרנו איך נפתור את זה. נעבור לסקטור שהוא לא שלנו, זאת אומרת שאני לא המנהל הישיר של האנשים, וחשבנו ללכת למשל לאחיות, יש אחיות שעושות משמרות, יש אחיות שלא עושות משמרות. ותשמעי, זה התחיל להסתבך, ואז עבודת אתיקה אמרה שזה, אנחנו צריכים לדון בזה וכאלה, כי זה יותר מורכב, אנחנו עדיין עובדים באותו מוסד וכאלה. המחקר הזה לא יצא לפועל בסוף, אני רוצה להגיד. אבל המדידה הייתה גם נורא בעייתית עם הקורטיזול הזה, וגם על העניין הזה שהוא מאוד תנודתי.
בדיוק.
מאוד קשה, כאילו, וזה יעלה לאורך הפרק שאנחנו מודדים קורטיזול, כל בן אדם, ואנחנו אומרים את זה אלף פעמים, ונמאס לי, כי אני חושב שזה אין לזה משמעות. זה לא פודקאסט רפואי, אנחנו לא רופאים, אנחנו אנשי מעבדה, דוקטורים לביולוגיה, וכל אחד צריך להתייעץ עם הרופא, הגורם המוסמך, ולא לשמוע פודקאסטים. אבל כשאתה בודק קורטיזול, מאוד חשוב שתדע שיש רקע, ואתה צריך, כל בן אדם צריך לדעת את הרקע שלו,
נכון.
מאוד קשה למדוד את זה, ונתקלנו בהמון קשיי מדינה, ואחת מהם, אני זוכר, שרצינו למדוד, למשל, במהלך המשמרות, משמרת לילה וכאלה, ולמשל, שמודקים קורטיזול ברוק, אתה צריך צחצח שיניים לפני. ואחות אחת אמרה לנו, אתם נראה לכם עכשיו בשתיים בלילה, אתם רוצים שאני גם אבדוק את זה, גם אני אתן דגימה, גם אני אצחצח שיניים בשתיים בלילה, כאילו רק זה מכניס אותי לסטרס.
נראה לי אבל שצריך לחכות חצי שעה אחרי הצחצוח שיניים, או משהו כזה.
כאילו...
כן, ולא לאכול, ולא...
נכון, אז עכשיו שאנחנו רוצים לדבר על קורטיזול, אז אמרנו אפשר לבדוק את זה ברוק, בשתן ובדם.
רגע, ואני גם אזכיר, בהקשר למחקר שלך, שמחקרים הראו שבאנשים שעובדים משמרות, הקצב היומי, הצירקדני הזה, משתבש. להם יכול להיות...
זה רע נגד... זה טיעון נגד משמרות.
אז...
העולם לא בנוי לעבוד במשמרות, אלא צריך לעבוד בשמונה עד ארבע. אז אני, אחרי שניסיתי לעשות מחקר כזה, אני אהיה מאוד ביקורתי כלפי מחקרים כאלה, זה מאוד קשה למדידה. מאוד קשה למדידה.
מאוד קשה, ו... וגם אמרת, בדם, בשתן, ברוק, ואמרנו שהוא מאוד תנודתי במהלך היום, אז בעצם בדיקת דם, שזו הבדיקה הרווחת של קורטיזול, היא, לא, היא בעצם לא אומרת הרבה. היא אומרת את רמת קורטיזול בנקודה הזאת שבדקנו. כאילו, אם נרצה להרחיב ולבדוק, נצטרך לבדוק הרבה יותר. והשתן, למשל, בדיקת שתן, היא טובה אם אנחנו רוצים... בבדיקת שתן עושים איסוף שתן, 24 שעות, שתן ראשון של הבוקר משליחים, ומתחילים אחר כך, 24 שעות עד הבוקר הבא, שהשתן הראשון של הבוקר הבא כן נכלל באיסוף, ואז עושים ממוצע. בסדר, זה הקורטיזול הממוצע במהלך יממה, שזה גם לא הרבה, נכון? גם יש מידע חסר, ואם רוצים נגיד בלילה, למה בטח בחרתם רוק? כי זה נוח.
נכון.
כי איך...
אז גם איסוף שתן, אז כשמודדים קורטיזול, עכשיו אנחנו צוללים לבדיקות. אז קורטיזול זה הורמון, בודקים אותו בעצם, המכשיר יודע למדוד את הרמה של ההורמון הזה. אז התחלת מהשתן, חשבתי שנתחיל מהדם, התחלת מהשתן, אז נמשיך איתך. אז האיסוף שתן זה לא הבדיקה הכי קלה, כי אתה כל פעם צריך לעשות פיפי לתוך מחל כזה של שתי ליטר.
להסתובב איתו בעבודה או משהו.
להסתובב איתו איפשהו, או שאתה בבא, או שאתה לוקח יום חופש, כן. וכל הזמן שאתה עושה פיפי, אתה עושה את כל הפיפי שלך לתוך, לתוך המחל הזה. לא הבדיקה הכי נוחה בעולם, והיא באמת נותנת לנו את רמת הקורטיזול, אבל הממוצעת שלנו לאותו יום. היא כן יכולה לעזור לנו במקרים, למשל, אם יש לנו רמות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, אז קודם הולכים לבירור אנדוקרינולוגי, לראות האם יש לנו בעיה מטאבוליטית של ייצור הורמון, ייצור בעודף נכון. של ההורמון, זה לא בהכרח שאנחנו בסטרס.
נכון.
הדבר השני זה ייתן לנו...
זה יכול להיות גם בכל שלב ב...
נכון, בתהליך הזה שדיברנו עליו בפרק נכון. הקודם. אז ייתן לנו את הסוג של הבייסליין שלנו. בדרך כלל המדידות האלה, כמו שאמרת, יש להם ערך, אבל יש להם ערך במדידות חוזרות, כדי לראות מה הבייסליין ומה זה. בדיקה מאוד, סליחה, מאוד נפוצה, אני סוטה, זה למשל המוגלובין נמוך. המוגלובין נמוך, אומרים לך, קודם כל, תראי לי את המדידות שלך מהשנה האחרונה, כי אצל הרבה נשים, ההמוגלובין, המצב הנורמלי שלהם הוא המוגלובין יחסית נמוך. ואז, נגיד נשים למשל שיש להם מחזור קשה, כן, ומתלוננות על עייפות וכאלה, ואומרות, יש לי המוגלובין נמוך, אבל יכול להיות שבאופן טבעי, ההמוגלובין שלך הוא נמוך, הוא קצת מחוץ לסקאלה. נכון? תמיד התוצאות שלנו הם כזה בתוך סקאלה, וכל עוד הם בתוך הסקאלה אנחנו מרוצים. אז זה מאוד שונה, אבל עדיין קצת דומה. אנחנו צריכים לדעת מה הרמה הבסיסית שלנו, של הקורטיזול. אז השתן יכול לתת לנו סוג של צ'ק פוינט כזה יומי. שזו בדיקה לא הכי נוחה, עוד פעם.
נכון, בגלל זה, הרוב.
אז את יודעת מה, בואי נעלה מהקל אל ה... אז לא יודע איך זה עובד. טוב, התבלבלתי. אז כאילו מהשתן, לא, כי אז הדבר הבא זה דם. דם, זה גם לא הבדיקה הכי נוחה בעולם.
בסדר, נכון. נכון, בגלל זה רוק. רוק זה מאוד נוח.
נכון, אבל אז נתמקד בדם. אנחנו יכולים לבדוק, אמרנו, קורטיזול בשתן, אבל אז זה נותן לנו תמונה של 24 שעות.
דם נותן נקודה ספציפית שבדקנו. בדרך כלל זה בבוקר, שזה ה-C, בין 6 ל-8 בבוקר. ואני חושבת שיש מקרים שגם הרופא יבקש לקחת אחרי צהריים, נגיד, לראות את הגבוה ואת הנמוך, או בערב, כדי לקבל תמונה יותר מלאה. והרוק, בסדר? שדורשת שיתוף פעולה.
סליחה, אנחנו חייבים, זה עברנו מהר מדי, על הדם, נכון? אז אמרנו... השתן נותן לך נקודה של 24 שעות.
כן.
הדם נותן לך נקודה ספציפית. זאת אומרת, נכון. יש פה ממש יתרונות וחסרונות. נכון. השתן נותן לך איזו תמונה, אוקיי, ב-24 שעות את בסדר, אבל אולי בנקודות מסוימות ביום את, שזה הבדיקת דם. אני לא חושב, בדיקת דם, א', בדיקת דם אתה צריך ללכת למרפאה או לאן שהוא, נכון. ואתה צריך שידקרו אותך ויקחו לך דם. זה, כן. לא, זה לא בדיקה קלה. בדיקת דם זה לא בדיקה קלה. נכון, אתה צריך ללכת ואתה צריך שידקרו אותך.
אני זורמת איתך.
הרבה שזה... מהאנשים לא אוהבים בדיקות.
נכון, אם זה בשמוני בבוקר למשל.
נכון, זה גם עוצר אותך בדרך לעבודה. נכון. אבל זה כן נותן לך מדידה מאוד נקודתית. זאת אומרת, אתה כן יכול, אם אתה למשל רוצה לעקוב אחרי רמות הקורטיזול שלך, אז אם תלך 3-4 פעמים ב-8 בבוקר, המדידה בדם היא אולי כן. באיזשהו מקום נכון. המדידה הכי מדויקת.
נכון, וגם צריך לנוח, לא, לא פעילות פיזית, לא להתעצבן, יש כאילו כדי שזה יהיה יותר אמין ולא מושפע מ... אני חופשי בועצת
כן, את נותנת מכות למיקרופון. לפחות יש תיעוד מצולם גם של האירוע הזה.
זה מושפע מאוד בקלות, נכון? בגלל זה, זה הבדיקה היא יותר מורכבת. נכון.
והקורטיזול בדם, אנחנו לא ניכנס פה לערכים, כי צריך כל מקום נותן את הערכים שלו, תלוי באיזה נכון. מכשיר זה נמדד וכאלה, אבל כאילו יש ערכים תקינים לקולסטרול, לקורטיזול. אז המדידה בדם... היא יכולה לעשות בצורה יותר מדויקת נקודתית. נכון?
נכון. ברגע שנדבר, כבר נכנסנו לתוצאות, אז תוצאות גבוהות של קורטיזול יכולות להעיד על איזשהו בעיה הורמונלית בכל אחד מהשלבים האלה. יכול להיות ייצור יתר של קורטיזול, מה שנקרא תסמונת קושינג, יכול להיות גידול, ורמות נמוכות, יכול להביע, להעיד על תת פעילות של יותרת הכליה, מחלה שנקראת מחלת אדיסון, ושוב, הורמונלי, וכל אחד מהשלבים. ויש גם תרופות שיכולות להשפיע על הרמות של הקורטיזול, ואמרנו, פעילות גופנית וסטרס.
כן, לא, אז אם אנחנו נכנסים, אז קראתי שדווקא הרבה דברים יכולים להשפיע, ואחת הביקורות על מחקרים וכאלה, זה שלמשל נשים שלוקחות שיש להם התקן הורמונלי, זה נכון, יכול להשפיע על רמת
הורמונלי. נכון, נכון, גלולות למניעת היריון יכולות
לדעת,
להשפיע.
נכון, ולכן נכון. צריך לחזור לעניין של מה הבייסליין שלך, כי יכול להיות אם את נכון. גלולות, אם אתה לתקן, כן. איזשהו, בעיקר אצל נשים, לאורך המחזור החודשי, זה משפיע על רמת קורטיזול. אז כמו שאמרנו, המדידה היא מאוד וריאבילית. קשה למדוד סטרס, כן. אז אמרנו על השתן שזה, אמרנו על הדם, ועכשיו על הרוק.
מה שנוח ברוק, שהמטופל יכול לעשות את זה כמה פעמים ביום, ובלילה. בלילה בעצם זה הפתרון היחיד כמעט שיש.
אני לא חשבתי על זה, נכון. הרי אתה רוצה לבדוק את הרמת קורטיזול בלילה, אתה אף אחד לא לקח לך דם.
זה, אבל גם צריך להקפיד מאוד בהוראות, הוא צריך לחכות חצי שעה, אוכל, שתייה, צחצוח שיניים, כל זה. ואני, ממה שאני קראתי והבנתי שגם זה, יש הרבה בעיות עם זה.
יש פשוט, אני חושב, כאילו להגיד בעיות, יש וריאביליות, נכון? זה העניין. יש המון וריאביליות בבדיקה, צריך ללעוס איזה ספוג
בעיקר, בדיוק, בעיקר בדיקות שאנשים עושים לבד, אז
נכון,
יש
נכון. קושי. צריכים ללעוס, כן. יש להם איזה ספוג, והם לא עושים את הספוג, וכאילו זה מייצר מספיק רוק. מצד שני, כמו שאמרת, זה הכי זמין והכי...
כן, הכי נוח למישהו לעשות את זה לבד, כמה פעמים ביום.
נכון, אני לא יודע, אז לגבי הזמינות של הבדיקות, אז כמובן שאיסוף שתן ודם זה בדיקות שהן זמינות, כל הבדיקות זה רק בהכוונה רפואית, זאת אומרת, צריך שיהיה איזשהו רופא או רופאה שיזמינו את הבדיקה כי צריך התוויה קלינית וידעו לפרש את התוצאה.
כן.
אני לא יודע...
הם קונים, הם ילכו למעבדה פרטית שהם יכולים לעשות בלי הפניה.
נכון.
אבל מה עושים עם התוצאה בלי?
לא, אז נכון, הם יכולים לעשות את זה. הם צריכים אחר כך לגשת לרופא, למקור רפואי, כדי לראות מה התוצאות.
גם סטרס, שוב, זה נורא קשה לבדוק את זה עם מדד יחיד. כי הוא כל כך מושפע מהרבה דברים, והוא משפיע על בדיקות, אז רוב הפעמים כשירצו לבדוד סטרס עצמו, יעשו עוד בדיקות.
אוקיי, את אומרת על עצמך, שבאותו יום היית בסטרס, והנה הקורטיזול יצא תקין, אז... אני, נכון, כן. זה, כאילו זה, זה אומר בעצם שמה שאת חובה ומה הגוף נכון. שלך, המנגנון סטרס שלו, נכון, אולי הם לא בהכרח בהלימה.
נכון.
אני לא יודע אם בדיקות רוק זה דבר שהוא זמין, כאילו כבדיקה בקופה, זמין?
אני
לא,
גם
אני לא יודע. אני יודע שמשתמשים בזה למחקרים, וזו באמת בדיקה שהיא יותר וריאבילית.
אז בואו נדבר קצת על זה שהקורטיזול, אמרנו שהוא משפיע על, גם על ההורמונים, על הגלוקוז, על פירוק חלבונים ושומנים, על לחץ דם. אז כשאנחנו עושים בדיקות דם, גם אם אנחנו לא בודקים את הקורטיזול עצמו, עדיין יש מדדים אחרים שהוא משפיע עליהם, בגלל שהוא משפיע, הוא מאוד חשוב, הוא משפיע על הרבה מערכות בגוף. אז למשל, דבר אחד, obviously, זה רמת הסוכר בדם. גלוקוז גבוה יביא לרמת סוכר בדם, יש אנשים עם
בעיה...
קורטיזול גבוה, אנשים עם בעיה במערכת הזאת של הקורטיזול, אז גם הם רגישים לסכרת, ועמידות לאינסולין וכל זה. ספירת דם לבנה יכולה להיות גבוהה, הוא משפיע גם על מערכת החיסון, לא ציינו את זה.
לא, אנחנו לגמרי נגיע למערכת החיסון, אבל אוקיי.
שהוא משפיע על מערכת החיסון, ובגלל זה אפשר לראות את זה גם, שאנשים שנמצאים בהרבה בסטרס הם חולים. כולסטרול ושומנים, בגלל שהוא משפיע על פירוק שומנים, הורמונים, יכול להשפיע על הציר של TSH, T3, T4, של בלוטת התריס, ועל אלקטרוליטים כמו מגנזיום ונטרן. וכמובן הרופא רואה את התמונה הרחבה.
צור הכל, כן. אני חייב להגיד.
כן, נכון, בגלל זה הוא כל כך משפיע על אריכות חיים. ועל, אמרנו מערכת חיסון, על הדלקת, הוא בעצם מעכב את ה... הוא משפיע על הציטוקינים שנוגדי דלקת, ומעכב ומגביר ציטוקינים שנוגדי דלקת. ואז ברגע שהוא משתבש, כל הדבר הזה משתבש, ובגלל זה הוא שיבוש במערכת הקורטיזול, מביאה לדלקת, שאמרנו כבר שדלקת מביאה להזדקנות. אז רגע, מה רצית לדבר? אמרת על מערכת החיסון.
יאללה, מערכת החיסון. אז אמרנו שסטרס, כאילו איך, למה אנשים בסטרס חולים יותר? האם זה מדעי או לא? אז התשובה באופן מפתיע שכן, שאנשים שהם בלחץ, ובאופן כללי, הם חולים יותר. סוף סוף אנחנו חוזרים למשהו שאני מרגיש בו קצת יותר בנוח מכל הלונג'ביטי והסטרס הזה. אז מה שאמרנו, שלא הרבה יודעים, אבל מערכת החיסון שלנו היא מעולה והיא מגיבה. התפקיד שלה הוא להגיב, לא להיות, אתה לא כל הזמן מפעיל את מערכת החיסון שלך בפול גז, כדי שאם יבוא חיידק, אז ישר נכון. תאכל אותו. זה לא עובד ככה, וקצת מפספסים את זה. ואגב, גם בטיפולים הרפואיים, וגם כשאתה מקבל אנטיביוטיקה, המטרה היא להוריד את החיידק, אבל בסוף אנחנו מסתמכים על מערכת החיסון של הבן אדם,
נכון.
תחסל את האירוע. ובטח, למשל, בדלקות ויראליות, אז אתה בסך הכל... קצת נותן לבן אדם טיפול תומך, כי אתה רוצה שמערכת החיסון שלו היא זו שתטפל במחלה, ולכן מאוד קשה לנו עם אנשים שהם מדוכאי מערכת החיסונית, שהיום זה נכון. הרבה אנשים אונקולוגים, אז אנחנו מאוד דואגים להם ומאוד שומרים עליהם, כי מערכת החיסון לא יכולה לבוא לידי ביטוי. ומערכת החיסון הזאת, היא נמצאת באיזשהו סטטוס רגוע, והיא כל הזמן מגיבה. בעצם מה שהקורטיזול עושה, כשאתה מעלה את המערכת הזאת, אז כאילו בשעה הראשונה אתה אחלה, כי המערכת שלך עלתה, כן. והנה בשעה הראשונה נכון. אני לא אהיה חולה.
אתה מגיב טוב לסטרס.
אתה מגיב מעולה, נכון? יש לך סטרס, אתה עכשיו שעה, מערכת כן. החיסון היא בפול גז, ואתה לא זה. נכון. אבל היא נשחקת לאורך זמן.
נכון.
זה בעצם מה שהסטרס עושה. היא נשחקת לאורך זמן, ואז זה הפוך על הפוך. אתה שחקת את המערכת,
בדיוק.
ולכן אתה חולה יותר, הסיבה שאתה חולה יותר, שאתה בסטרס, כי בעצם שחקת את מערכת החיסון שלך, זה הקשר מאוד מעניין.
בדיוק. בעיני. בכלל, כל הסטרס הכרוני שמדברים, אז זה מדובר על שחיקה של המערכת. שכל הזמן יש הפרשה של סטרס, ואז יש, המערכת כבר לא מגיבה, ואז הכל משתבש. כל מה שהוא משפיע, בעצם אין ויסות. לא של ההורמונים, לא של הסוכר, לא של מערכת החיסון, הכל זה, וזה מה שמתיש... את המערכת וגורם להזדקנות. את רוצה לדבר קצת, שוב, אנחנו לא מומחים.
אתה מדברת, אני לא רוצה לדבר על כלום.
מה משפיע? מה אפשר לעשות עם זה אז? איך אפשר לעזור למערכת להתאזן? אז אני שמעתי, בזמן האחרון יש הרבה פודקאסטים על זה, לא משנה, שמעתי, בגלל גילי.
24.
זה היה פודקאסט על מנפאוזה, על גיל המעבר וכל זה, אז האישה שדיברה אמרה שהדבר שהכי משפיע על מערכת ההורמונלית בגיל המעבר זה לעשות מדיטציה, להירגע. שזה גם, בדיוק דיברנו על זה בבוקר, נכון? שבבוקר אנחנו קמים ומתארגנים ויוצאים. ותמיד יש לי את החלום הזה שאני אעשה קודם מדיטציה לפני שאני אצא. אבל האורך החיים הזה, כאילו למצוא את הזמן, אבל למה? אם אנחנו מדברים מבחינה ביולוגית, זה פשוט משתיק את המערכת. 20 דקות להשתיק את המערכת, לפני כי המערכת קודם, מה שהם אומרים בעצם בסטרס כרוני, שאין רגע שאנחנו נותנים מנוחה, כאילו להחזיר את האיזון הזה, את הקפיצות של הקורטיזול. אז מדיטציה ומיינדפולנס, זה מה שהם עושים, הם מחזירים את הם שנייה משקיטים את המערכת. אז באמת, מה שמומלץ להירגע ולהוריד רמות קורטיזול, זה לעשות פעילות גופנית מאוזנת. למה מאוזנת? כי פעילות גופנית, נכון, אם אני רואה אריה, אני צריכה לרוץ. אז בעצם פעילות גופנית קשה היא מעלה סטרס, היא מעלה קורטיזול, ריצה וכל זה. אז פעילות גופנית מתונה, יוגה, מיינדפולנס, מדיטציה, אומרים תזונה. תזונה זה בעצם פתרון להכל, אני מאוד
מאמינה
בזה.
אני רוצה להיות...
ושינה טובה.
אני רוצה להיות, זה נקרא פרקליט של השטן, נכון? Devil Advocate.
כן.
הכל נכון. ואני באמת, אני חושב ככה, אני חושב שגם המחקרים מוכיחים את זה. הדבר הכי פופולרי בשנה האחרונה, זה הזריקות נגד השמנה. זריקות הרזיה, לא יודע איך לקרוא לזה.
האוזמפיק
וכל... האוזמפיק ונגזרותיו וכאלה. מצאו חלבון שבעצם הוא זה ש... חלבון מפתח בהרגשת הרעב, מצאו בעצם איך אתה יכול להשתיק את החלבון הזה. כרגע זה עובד בזריקות לבטן. בארצות הברית כבר יש כדורים מאושרי FDA, זה עניין של זמן, אין לי מושג מי יביא את זה לארץ. ואם יש עוד קצת אנשים שחוששים מזריקה פעם בשבוע ותופעות לוואי, ברגע שיהיה את הכדור הזה, זה כאילו בעיניי הסכר ייפרץ, וכולם ירצו את הכדור הזה, כולל צחבק. כן, כי...
אני ראיתי שגם יש עכשיו איזה מדבקות.
נכון, נכון, אבל כאילו כרגע מה שאני רואה לפחות, עוד פעם זה מאוד מוטה, זה הכדורים האלה זה מאוד פופולרי וכאלה. ומה שאני רוצה להגיד, הפרקליט של השטן, זאת אומרת, כולנו יודעים שנכון, תזונה בריאה, הרי מה זה תזונה בריאה? זה לא כזה מסובך, נכון? אל תאכל, תפסיק לאכול את השטויות.
גם להירגע זה לא מסובך.
לא, להירגע, אתה יכול להגיד, אם הילד שלך מעצבן אותך, זה חזק ממך, זה הילד שלך, והוא עכשיו קשקש עם טוש על הקיר, אז נו, איך תירגע? אבל אוכל, אתה כאילו רואה את האוכל, אתה אמור לא לאכול, אתה אמור לאכול פחות, הכל, אתה יודע הכל, ועדיין רוב האוכלוסייה היום לא עושה את זה.
נכון, אנחנו נצא מפה, ובא לי המבורגר.
נכון, המבורגר זה עוד טוב, וחכה מה קורה בשמונה בערב, שאתה מתחיל לאכול את השאריות של הילדים. אז אני חושב שכאילו בעולם היום להגיד, ועוד פעם, זה נכון לגמרי, תעשה מיינדפולנס, תעשה מדיטציה, תעשה ספורט.
נכון.
תאכל בריא, זה פותר 80% מה... זה בעצם יוריד אותך לבעיות המהותיות של מטאבוליזם, של כאילו בעיות פיזיולוגיות אמיתיות. אני חושב שזה מאוד נכון, זה פשוט, זה לא העולם שאנחנו חיים בו.
נכון, נכון.
העולם שאנחנו חיים בו, תיקח כדור, ישתיק לך את הרעב.
נכון.
אל תאכל, תרזה.
אבל זה לא זה.
אז אני חושב, לא, זה לא זה. אני פשוט חושב שבהקשר של הסטרס, א', אנחנו יודעים למשל שציפרלקס הוא כבר... עשה עלייה מטורפת בהרבה מאוד שנים האחרונות.
נכון.
לא בשנה, שנתיים האחרונות, הרבה לפני זה.
וזה...
אז זה קל להגיד, תהיה רגוע.
נכון.
רוב האנשים לא רגועים.
אז בגלל זה, המדיטציה, אני חושבת, בגלל זה יש לו השפעה כל כך גדולה, כי הוא אומר לך, תהיה רגוע ב-20 דקות. עשר דקות שאתה עושה. כאילו, ביום-יום זה מאוד קשה, באמת
לא,
קשה.
אני לא נגד. אני אומר היום, בסוף, הבדיקות מעבדה, שזה לשם כך התכנסנו, המטרה שלהם זה כאילו שאתה מסתכל במראה, לא לחשוף את הפגמים שלך. זה מה שבדיקות מעבדה עושות.
אנחנו, מה הכוונה?
אתה מסתכל, אתה עושה בדיקות, אתה אומר, וואי, אני מעולה, אני צעיר, אני בריא זה. בא בדיקות מעבדה, אומרת, חבוב, יש לך קולסטרול, 210, אתה יכול להרגיש טוב עד מחר. אתה או שתתחיל לעשות ספורט, או שתיקח כדורים. כולם לוקחים, הספורט יש לו מגבלה. אני מרגיש טוב, יש לי סוכר גבוה, יש לי לחץ דם גבוה, יש לי, לא יודע, יש לי איזושהי בעיה בתפקוד הכבד. אני פשוט תוהה עם קורטיזול, דיברנו על הלונגג'ביטי, שזה בעצם על אותו עיקרון, אני מסתכל במראה, וה-High Sensitive CRP, בדיקה בעיניי מאוד יפה, תשמעו את הפרקים הקודמים, בעצם אומרת לך שיש לך איזושהי דלקת ברקע, אותו דבר הסופר, ובדיקות מעבדה, בדיקות מעבדה יש טווח בין 10 ל-50, אם אתה מעל זה, סתם המצאתי מספרים, לא לתפוס לי במילה, אתה מעל זה, לא תקין, תעשה משהו. ופשוט כל הפרק הסטרס הזה שלך, אני פשוט תוהה,
אני חושבת
האם זה הולך לאותו כיוון? עובדה, אלה שלוקחים ציפרלקס, הם בודקים קורטיזול, למשל. אגב, אוי, זו שאלה מעניינת.
לא?
למה לא? אולי היינו יכולים לעזור להם בזה.
כן, אבל אני חושבת שלונג'ביטי, אנשים שהם בריאים, וילכו לעשות בדיקות, ואת הבדיקות האלה, זו אוכלוסייה מסוימת. רוב האנשים יעשו את הבדיקות האלה כשיהיה מחלה. הם לא ירגישו אותו, ורק אז הם ילכו לרופא ויעשו את הבדיקות האלה.
בכוונה, עוד פעם, אני הפרקליט של הסרטן.
לונג'ביטי, זה בגלל זה, אני חושבת שזו מגמה מאוד מאוד טובה. בעצם אומרת, בוא נבדוק לפני שתתפתח מחלה. למשל, סופר, זה המשמעות שלו. הוא אומר לך, מה הסיכוי ומה כמה אתה פרון לדלקת ומחלות אחרות שנחקרו. אותו דבר, CRP. למשל, עכשיו, השבוע הייתה לנו מישהי, הגיעה למעבדה, עשתה בדיקות דם, היא מרגישה סבבה, מעולה, אבל היא באה, אמרה, אני רוצה לעשות בדיקות סופר, CRP וכל זה. תקשיב, היא בדלקת ממש ממש גבוהה. CRP יצא לה מעל 5.
CRP זה, אמרנו, זה החלבון של הדלקת.
ואת הידם לבנים גבוהים, כאילו, יש לה דלקת, היה לה את כל הסימנים של דלקת, אמרת לה, כואב לך משהו? לא. כאילו, אני אומרת, איזה ערך יש לזה למצוא דברים בזמן? לפני שזה מגיע, שאתה כבר עם הלשון בחוץ, מגיע לרופא, אז אני חושבת שמי שיעשה את הבדיקה לקורטיזול, קודם כל אמרנו שיש סט של בדיקות שביחד יש להם ערך לאריכות חיים. אנשים שיעשו את זה, זה אנשים מסוימים. נכון, עם אוריינטציה מסוימת.
נכון, נכון, אבל פשוט תוהה אם יש ערך בכל האנשים שהצעירים שלוקחים ציפרלקס כי הם מרגישים בלחץ, זה יכול לעזור להם, להגיד להם, תראה, הגוף שלך הוא לא, זה יותר מנטלי.
האמת, אני לא יודע, ציפרלקס משפיע על המערכת של הקורטיזול.
אתה לוקח אותו כי אתה בסטרס, אני לא יודע אם זה משפיע, אבל אתה לוקח אותו כי אתה בסטרס, ואולי זה דרך להגיד לאנשים, הגוף שלך הוא לא בסטרס, זה מנטלי יותר מפיזיולוגי. אבל אני באמת לא יודע.
אבל סטרס זה בדיוק הבעיה, אני חושבת. בעיקר, רוב הבעיה במדידת סטרס, שזה תחושה נפשית.
זה
המון
תחושה, כן. יופי, אז עם התחושות האלה נסיים. דוקטור, לא הצגנו את עצמנו, כדאי, אנחנו כבר יותר מדי באירוע הזה. דוקטור רחל איקריו ממעבדת AML. אני דוקטור נדב סורק מאגף המעבדות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. תודה רבה לכם, דיאגנוסטיקה זה החיים, אנחנו נתראה בפרקים הקודמים. תודה רחלי.
תודה נדב.